אנחנו התחלנו פעם שעברה ללמוד על טהרת, או יותר נכון, זיכוך המידות. אם נזכה, אולי נלמד גם על טהרת המידות. למדנו, עשינו הקדמה קצת, כן? עכשיו אנחנו נתחיל בעזרת השם, אבל חשוב לי עוד פעם להזכיר נקודה אחת. כשאנחנו רוצים לעבוד על המידות שלנו, וזה חובה אגב לעבוד על המידות שלנו, זה חובה תורתית לא פחות מהמצוות, אולי אפילו יותר מהמצוות. זה לא משהו שצדדי, רוצה תבוא, לא רוצה אל תבוא, אלא זה דבר חשוב לעבוד על המידות, עד כדי כך שהאגרא כותב שמי שלא עובד על המידות שלו, שלא מתקן את האישיות שלו, בשביל מה הוא בא לעולם? באנו לעולם לתקן, להיות אנשים יותר טובים. זה בא לידי ביטוי גם, או בתור תשתית, בעניין המידותי. דבר נוסף אמרנו שעניין המידות זה תהליך שמתחיל מהשכל, כן? אני מדבר על מי שרוצה לתקן. באופן כללי ספגנו מידות, ראינו את ההורים שלנו מתפקדים, ראינו את המורים שלנו, את המפקדים שלנו בצבא, ראינו את החברים שלנו, ספגנו, זה נטמע בתוכנו וזה מפעיל אותנו, כן? אבל כשאנחנו מתחילים ללמוד תורה, אנחנו מתחילים להתבונן בעצמנו, כי אנחנו רוצים להיות אנשים יותר טובים, כי בעיקר כשאנחנו לומדים, אנחנו בעצם מתעוררים, הרצון הטוב שלנו מתעורר. מי שלומד תורה נכון, בגישה נכונה, כמו שלמדנו בשיעורים קודמים, אז מתעורר אצלו הרצון הטוב להיות אדם טוב, יותר מתוקן. ואז אנחנו בודקים את עצמנו, מתחילים קצת לבדוק את עצמנו ולראות איפה אנחנו באמת, אם אנחנו באמת על הקו הנכון, על הדרך הנכונה. ואז שאנחנו מגלים את הנקודות שאנחנו צריכים בהן תיקון, וזה הנקודות המיוחדות שבשבילהן באנו לעולם. כן? אז הדרך להתחיל לנוע לכיוון התיקון, עוד פעם בלי לחץ, לא אני חייב מוכרח מהיום, ממחר, לא מחר זה לא, מהיום, מעכשיו, מתחיל קודם כל בהבנה שכלית. הבנה שכלית, מה זו המידה הזאת שאני רוצה לשפר אותה? מה החשיבות שלה? איך היא נראית? מה הפרטים שלה? איך נראית? זה לפעמים דמות שאני מצייר מול הפנים שלי, של מישהו שמתנהג על פי המידה הזאת, וזה כלי נפלא, לראות מול העיניים שלך אדם שמתנהג ככה. כן, ולראות את הפרטים של המידה הזאת, איך הם מופיעים במציאות שיש לך תמונה, מפת דרכים, מפה מול העיניים שלך, איך זה צריך להיראות. זה השלב הראשון. ואחר כך, איך אנחנו עוברים לצדדים הרגשיים שמטמיעים אותנו, שאנחנו מטמיעים את הדברים האלה בתוך ההתנהגות שלנו ובהוויה שלנו, זה שלב נוסף, אבל קודם השכל, קודם הראש, לאו דווקא השכל, כל הנושאים של סוגי השכל למיניהם. זה דבר ראשון. ועל זה אנחנו עכשיו מטפלים עכשיו. המידה הראשונה שמופיעה באות א', וכנראה לא במקרה, אין מקרה, זה מידת האהבה. אהבה, אומר הרב, פסקה א', אתם רואים? אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. משפט מאוד קצר, אבל אנחנו רוצים, אנחנו שואפים לזה, רוצים לשאוף לזה, שבעצם האהבה הזאת תמלא את כל חלל האישיות שלנו. שההוויה שלנו, ההוויה אוהבת. גם בסדר של הקבלה, של המידות שבקבלה, חסד, גבורה, כן, תפארת וכולי, קודם יש חסד. חסד זה ביטוי של אהבה, כן, חסד. זה צריך להיות הדבר הראשוני. למה יש קודם חסד ואחר כך גבורה? למה אין קודם גבורה ואחר כך חסד? חסד זה אדם שרוצה לתת. זה אהבה, נתינה, אינסופית. זה הנקודת מוצא שלנו שצריכה להיות. ועל גבי זה בא החשבון של הגבורה, מתי לתת, כמה לתת, למי לתת, מה היכולת שלנו, זה שלב ב'. יש אנשים, זה הפוך. קודם כל הם אומרים תמיד לא. זה אדם שמידת הגבורה היא המידה הדומיננטית באישיות שלו. קודם כל, לא. מכירים את זה? יש אנשים שתמיד אומרים כן. רגע, אבל בוא נבדוק, אבל. ויש אנשים אומרים קודם כל לא, ואחר כך הם בודקים. זה לא צריך להיות ככה. אם כן, אם כי, יש מקומות לפעמים שכן. היה פעם שר אוצר, המבוגרים בינינו, שכחתי את השם שלו, תמיד היה אומר, אין לי. אין לי, כן, אורבית. שר אוצר, זה יכול שזה צריך להיות באמת העמידה המרכזית שלו. אין לי. אין. אין כסף. מי שבאמת צריך כסף, יבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ויסביר, ואז הוא ישחרר, כשצריך הוא ישחרר. היה לי פעם בוס כזה גם כן. עבדתי באיזה מקום, לא יודע אם סיפרתי לכם את זה, כבר לא יודע איפה אני מספר, מה מספר, אז תסלחו לי, אבל הסיפורים האלה תמיד טובים מחדש. היה לי בוס כזה שהיה, כל פעם שהייתי בא אליו, שייתן לי כסף להוצאות, צריך לתקן את האוטו, צריך לקנות אוכל, כל מיני הוצאות שוטפות, אין לי. אחרי כמה זמן הבנתי שכל פעם שאני בא אליו, הוא אומר לי, אין לי. אתה חשבתי, אין לו, אז מה אני אעשה? לא צריך לתקן את האוטו, בסדר, אותו יעמוד בצד, ניסה באוטובוסים. אין לי, אין לי, אין לי. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה אין לי, אין לי הזה? מה זה, זה מוסד, צריך לעבוד, צריך לפעול, צריך לתפקד. אמר לי, שמע, באים אליי כמוך עוד עשרות באים אליי. אני צריך בשביל זה, צריך זה, צריך זה, צריך זה, זה. יש לי קופה מוגבלת, כן? אני, אין לי. אי אפשר. מי שבאמת צריך, הוא יבוא ויישב עליי. הוא צריך עוד פעם לנג'ז ועוד פעם לנזה ולהסביר לי. לא, אבל לשכנע אותי. אבל פה אנחנו מדברים עכשיו, לא על תפקיד של שר האוצר. מדברים על בן אדם נורמלי, קודם כל, שהוא צריך קודם כל לאהוב את הכל, לרצות לתת לכולם, לאהוב את כולם, לעזור לכולם. ועל גבי זה, באים המידות האחרות, אמרנו מידות זה גבולות, נכון? עכשיו, איך עושים את זה? זו שאלה, נכון? אבל קודם כל צריכים להבין שזה ככה צריך להיות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו נראה בהמשך קצת איך גם עושים את זה, אבל לפני כן, דבר מאוד חשוב שהזכרנו אותו הרבה פעמים, וחשוב לחזור עליו. כשאני מתעסק בטיפול המידות, זה לא רובץ על הכתפיים הצרות שלי עם כל הכובד של הדבר הזה. זה לא רובץ על הכתפיים שלי. זה קודם כל קיים בתוכי באופן בוסרי. זה צרוב בתוך האישיות של כל יהודי וכל בר אנוש אפילו, רק ששם זה חבוי יותר עמוק. האהבה לכל. אהבה זה חיבור אגב. אהבה זה חיבור, רצון להיות מחובר, כי אנחנו בלאו הכי מחוברים לכל. אהבה בגימטריה כידוע זה אחד. זה חיבור. זה אהבה, אני רוצה להיות שייך אליך, אליך. רוצה להיות שייך למציאות, רוצה להיות שייך לחיים. אהבה לכל זה להיות מחובר לחיים כולם. אז זה לא מוטל על הכתפיים הצרות שלי, אלא זה קודם כל קיים בפנים. אני רק מתחיל להתעסק בזה. כשאני מתחיל להתעסק בזה, כמו שכתוב על לימוד תורה, יש כאלה, יש ברכה בלימוד תורה, לעסוק בדברי תורה, נכון? לעסוק. למה לא ללמוד? אתה מתעסק. ברגע שאתה מתעסק בדבר, אז זה נכנס למודע שלך. זה נמצא, זה מתחיל להפעיל אותך, זה מתחיל לנהל אותך. אתה רוצה להיות יותר סבלני, אז אתה לומד על מידת הסבלנות. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. לומד. זה נכנס למודעות שלך. זה מתחיל לבד לנהל אותך. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו כמה פעמים, כמו שהוא ברא גוף בריא, אז הוא ברא גם נשמה בריאה. וכל המנגנונים של הנפש וכל האיזונים של הנפש נמצאים בפנים כבר. אתה רק צריך להפעיל אותם, ללחוץ על כפתור, זה עובד לבד. לא אתה עושה את כל הפעולות האלה, לא אתה מאזן את כל הכוחות הפנימיים שלך. אתה גם לא יכול לעשות את זה, זה יומרה לא אנושית בכלל. וכמו שנתנו דוגמה עם הגוף האדם, שגוף האדם הוא בריא, ואתה רק מכניס את המזון לפה שלך, והכל התהליך נעשה לבד. של פירוק המזון והולכת הוויטמינים והמינרלים לגוף. אתה רק צריך לאכול, לשמור על הפה שלך, מה אתה אוכל, איך אתה אוכל, כמה אתה אוכל. אבל כל התהליך הזה של בריאות הגוף הוא קיים. הוא קיים מאליו. אותו דבר בבריאות הנפש, זה אותו דבר. נפש בריאה, ועל זה אנחנו מברכים כל יום. כן? אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאורה. כן? בהתחלה ברכת הגוף, נכון? אשר יצר. ואחר כך ברכת הנשמה, שזה פלא יותר גדול מברכת הגוף. וכל המנגנונים שם הם בריאים וישרים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. הוא מחשב חשבונות, אבל הכל בריא שם. רק תפעיל, נכון, אתה תתחיל להפעיל את זה. תתחיל להתעסק בזה. זה כבר קורה מאליו. זה לא מספיק, אבל זה קורה מאליו. זה מתחיל לנהל אותך. רק תלמד על זה, תתחיל לדבר על זה. עם עצמך, עם החברותה. כמו שהזכרנו כמה פעמים, איגרת הרמב"ן, אומר לך, תקרא פעם בשבוע. קראתי את זה כבר מיליון פעם. בשביל מה לקרוא עוד פעם? מסילת ישרים. שום דבר חדש. אז בשביל מה ללמוד עוד פעם? מי יודע, מכיר. שמעתי על זה, תבחן אותי על זה, מה אני מקבל על זה. זה לא עוזר. צריך כל הזמן לרענן את זה. אתה קורא את זה עוד פעם, זה מרענן, זה מקפיץ את כל מה שלמדת, מקפיץ את זה, מציף את זה מהתת מודע או מהמחסנים שלך, כן? זה נמצא בתודעה שלך, בפוקוס שלך, כן? זה הדברים האלה שאני אומר, זה בשביל שלא נחשוב עכשיו שמוטל עלינו עכשיו על הכתפיים שלנו איזה מסע כבד. דפים, אין דפים יותר? מישהו יכול להעביר לו איזה דף? אם לא, אולי תסתכלו שניים באחד, לא, לא, אולי לא צילמתי מספיק. כן? חבל, תצטופפו אולי קצת, אם אתם יכולים. כן. אז ונדבר בעזרת השם על עוד כיוונים ועוד כלים איך להוריד את זה למעלה. אבל הכוונה היא פה שאני אהבה, לאהוב את הכל קודם כל, זה מטרה שצריכה להיות לי מול העיניים. אני לא צריך להתייאש מזה שאני פה או פה. זה מטרה נורא גבוהה. המטרה, התפקיד שלה, כמה פעמים אמרנו, או אלף פעמים אמרנו, לא לייאש אותך, אלא כדי שאתה תנוע אליה, זה הכל. אף אחד לא דורש ממך להיות שם ב-100%, לא תהיה גם 100%, אף פעם לא תהיה ב-100%. והקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליך כמה אחוזים אתה שם, הוא מסתכל איפה היית, כמו שאומר השם ישמואל, על תורה שהוא נותן שם על ראש השנה, איך הקדוש ברוך הוא בודק אותנו בראש השנה, הקדוש ברוך הוא מסתכל איפה היית ואיפה אתה עכשיו. כמה מאמץ השקעת לפי היכולת שלך, לא לפי היכולת של השכן שלך. אתה לא בתחרות איתו. והוא לא נקודת השוואה בשבילך בכלל, אלא רק בשביל לקדם אותך, לא יותר מזה, אבל לא לייאש אותך. אז אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, 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 לכל. נראה את הפירוט של הדבר הזה בפסקה ב', התחלת פירוט, בסדר? אהבת כל המעשים כולם. היא קודמת לכל. כל המעשים, הכוונה כל הבריות, כל הברואים, כן? חי, צומח, דומם, מדבר, זה לא לפי הסדר. חי, צומח, זה בגלל המשחק הזה, נכון? חי, צומח, כשמשחקים, אז אני לא יודע, מתחילים בחי, לא בדומם. אז אהבת כל המעשים כולם, היא קודמת לכל, לאהוב את כל הבריות, בלי יוצא מן הכלל. למה? צריך לדבר על זה. עוד מעט. אחר כך אהבת כל האדם, כל האדם הכוונה לאנושות כולה, גם אנשים שנראה לנו שהם רעים מאוד ומשחיתים מאוד, צריך לאהוב את כולם. אלא מה? צריך, רוצים לתקן אותם, לדאוג להם. יש אפילו מצב שהורגים אנשים רשעים, בבית דין אפילו, כתוב, ברור לו מיטה טובה, יפה, מיטה, מה זאת אומרת מיטה? לא מיטה ששוכבים עליה, מיטה, הורגים, כן? מיטה שמתאימה לתיקון הנפש שלו, כי המיטה היא לא סתם עונש בשביל עונש. כל העונשים שאנחנו נפגשים איתם בתורה זה לא עונשים, בשביל לחלה את זעמנו, שהקדוש ברוך הוא מחלה את זעמו על הפושעים והפורעים. העונשים הם מסכת תיקון. לא שמעתי?
כפרה.
כן, העונשים הם כפרה, הם תיקון. וכשצריך להרוג מישהו בגלל מעשיו הנוראים לאנושות, או לעצמו אפילו, כן? זה בשביל שיהיה לו כפרה ויהיה לו עולם הבא, שיהיה לו המשך. אנשים זה הפירות גם של המעשים, כן? לילד קטן אתה יכול להגיד, תאכל ממתקים, אני אניש אותך. אבל העונש האמיתי זה שהשיניים מתקלקלות. אחר כך הולכים לרופא שיניים, זריקה, כאבים, לוקחים אותו מהגן או מהבית ספר, מהחברים, כן? העונש הוא פירו, הוא הפרי הבאושים של המעשים הלא טובים. אז צריך להיות גם אהבה לכל האדם, לכל האנושות כולה, לא רק לכל הבריות. פה יש מקום אולי להביא כמה דוגמאות, למשל סיפור ידוע שהרב קוק הלך לטיול עם, עם הרב לוין, אריה לוין. הלכו לטייל, לדבר קצת, לשאוף אוויר, לדבר בדברי תורה, בענייני תיקונים. בתוך כדי הליכה כנראה שהרב לוין כתף איזה עלה או איזה ענף, והרב העיר לו על זה, שחבל לכתוף סתם עלה מהעץ. למה? למה להשחית? בשביל מה? צריך לאהוב כל עלה ועלה וכל צמח וצמח וכל שיח ושיח. לא להשחית סתם. אם אתה צריך את זה לתוך אוכל או לתת אוכל לפרות, זה משהו אחר. אבל סתם לא צריך להשחית שום דבר. זה ודאי בא מאהבה גדולה לכל האמירה הזאת. יש גם סיפור בגמרא מאוד מעניין על רבי. רבי הוא סבל איסורים גדולים. 13 שנה הוא סבל איסורים. היה לו אבן בדרכי השתן. ככה משמע מהגמרא. זה כאבי תופת מי שיודע. כן? זה לא כמו היום שאפשר אולי, אני לא יודע מה, לעשות ניתוח או לעשות איזה משהו. מי שהיה לו אבן בדרכי השתן הזה, לא יודע מה עשו. סבלו מכאבים. אז היה כמה שנים, נראה לי 6 שנים, היה כאבים בדרכי השתן, אבן שהייתה שם בדרכי השתן, ו7 שנים כאבי שיניים. כאבי שיניים זה דבר נוראי. היום אנחנו אולי לא יודעים כל כך מה זה, כי אתה בא לרופא ונותנים לך זריקה, אתה לא מרגיש, אפילו היום נותנים לך, מורחים לך משחה על השן לפני הזריקה, שהזריקה לא תכאב. אפשר לחשוב כמה היא כואבת, כן? אתה בא, בית מלון, 5 כוכבים, שוכב, ומטפלים לך בשן, וזהו, עולה קצת כסף, כן? אבל זה לא מה שהיה פעם. זוכר שהייתי ילד, היה מקדחה, שהרופאה בבית ספר הייתה מפעילה את זה עם הרגל, כמו שמכונת תפירה. וזה היה כאבים, כאבי תופת. אני לא יודע, אתם, חלק מכם צעירים, בדרך לא יודעים מה זה בכלל. אז היה לו כאבים נוראים. הגמרא מספרת למה היו לו כאבים. מכיוון שפעם אחת הובל עגל לשחיטה, ועברו ליד רבי, והעגל נדחף לכיוון הגלימה של רבי, כאילו בוכה לו, שהוא לא רוצה שישחטו אותו. אז רבי ככה כאילו דחה אותו, כאילו זה התפקיד שלך. בשביל מה יש עגלים? לשחיטה, כן? ועל זה באו לו האיסורים, שהוא לא ריחם על העגל. כך אומרת הגמרא. ומתי נפסקו לאיסורים? שפעם אחת הוא ריחם, על מי הוא ריחם? כן? המשרתת שלו טיטאה את הבית, והיו שם כנראה גורים של חולדה, והיא יצאה לטטא אותם החוצה. כנראה שבחוץ יאכל אותם איזה חתול או משהו. כן? גורים קטנים. כך אני מבין את זה. אם יש למישהו הסבר אחר, מוכן לשמוע. והוא אמר לו, לא, אל תטטי אותם. רחמיו על כל מעשיו. אז בשמיים החליטו להפסיק את האיסורים שלו. אנחנו רואים פה באמת גם ביקורת, כשאין אהבה על עגל. כן? וכשיש אהבה על חולדות, חולדות זה לא חיה נעימה, כן? אתם מכירים את זה בטח לפעמים, זה לא נעים שיש לך בבית. אתה מזמין מישהו שילכוד אותם ויהרוג אותם, נכון? אני באמת, אני רוצה להגיד לכם, אני עכשיו חושב תוך כדי דיבור איתכם, לפעמים זה עם עכברים, נכון? יש מלכודת כזאת דבק, נכון? ופתאום עכבר נתפס בפנים במלכודת, ולא יודע, אני זוכר, כואב הלב להרוג אותו, אפילו שזה עכבר, כואב הלב להרוג אותו. וזה רגש אמיתי ונכון. זה לא מה שלא צריך נחש להרוג אותו שהוא מסוכן או משהו, אבל צריך להיות גם רחמים. זה אהבה לכל. לאהוב את הכל. וצריך להרחיב את זה, לדעתי, הנושא הזה של לאהוב את הכל. נרחיב את זה בהמשך, כנראה. אבל קודם כל נציב רק סימני דרך. ואחריה, אחרי אהבת כל האדם, צריך להיות אהבה לישראל. אתם רואים, יש פה מין התמקדות כזאת. מתחיל מאהבת הכל, מתמקד באנושות, ועכשיו התמקדות בעם ישראל. למה התמקדות בעם ישראל? מה המיוחד בעם ישראל? שיש עניין לאהוב אותו במיוחד. למה אנחנו מפלים את שאר הגויים מעם ישראל? אז אהבת ישראל שהיא כוללת הכל, שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את עם ישראל, זה לא מין אהבה אגואיסטית כזאת של המגזר. אני שונא את המשפטים האלה, המגזר שלנו, ואנחנו חיים בשביל המגזר שלנו. זה לא נכון, זה אמירה לא נכונה. גם אנחנו לא אוהבים את ישראל בגלל המגזר שלנו. אנחנו אוהבים את עם ישראל בגלל שאנחנו אוהבים את העולם כולו. כי התפקיד של עם ישראל זה לתקן את העולם כולו. זה התפקיד שלנו, זה היכולת שלנו. בשביל זה באנו לעולם, לתקן את האנושות. זה מתחיל מהתיקון העצמי שלנו, בתור עם, שהוא אחר כך אור לגויים. אנחנו לא מיסיונרים שהולכים בכוח להשיב את האנשים למוטב. אבל הדוגמה האישית היא זאת שמשיבה אותם למוטב. זה התפקיד שלנו, ומפה צריכה לבוא אהבה. זאת אומרת שאהבה לישראל היא בעצם אהבת העולם כולו. גם האנושות כולה וגם העולם כולו, כי גם החי צומח דומם, שוב סדר לא נכון, גם כן הוא מתקן כתוצאה מתיקון האדם. עכשיו קצת פירוט. וכל האהבות האלה, אני ממשיך לקרוא, וכל האהבות האלה הן אהבות מעשיות. זה לא משהו כזה מרחף באוויר. זה אהבות מעשיות. לאהוב אותם, לעשות להם טובה, לגרום להם עילוי. עילוי זה שאתה מאיר אפילו למישהו, כדי שיתקן את מעשיו, כן, בצורה נכונה, כן? או נותן לו, מאיר לו את החיים, כן? אתה מעלה אותו, אתה בן אדם. לעשות טובה לאדם זה לא רק לתת לו כסף או לעזור לו לתקן פנצ'ר או לסחוב איזה ארון או משהו. כשאתה נותן למישהו אור בחיים, שהוא עם ראש כפוף, ואתה אומר לו איזה מילה טובה, או איזה הסבר טוב לחיים שמעודד אותו, שמרים אותו, זה גם כן, זה חלק מהאהבה. בכל התחומים שאתה יכול לעזור, תעזור. זה נקרא לאהוב את כל המעשים ואת כל האדם, כן? לעומת זה, ונעלה על כולם, זה אהבת השם. כלומר, אהבת השם זה השורש של הכל, כי כל מה שדיברנו עכשיו זה פרטים רק של אהבת השם. הוא רק הרים אותנו מלמטה למעלה, כן? נעלה על כולם זה אהבת השם, שהיא אהבה שבפועל, שאינה גוררת בעצמותה שום דבר. כי מה שהלב מלא ממנה, זהו העושר היותר נשגב. כלומר, התחושה הזאת של אהבה שהיא לא תלויה בדבר, היא לא תלויה במה זה, זה אהבה נקייה לגמרי. רק הלב שלך מלא באהבה. אני רוצה לתת דוגמה לזה. זו דוגמה מאוד חשובה. דוגמה לאהבת אישה. בייחוד מי שזוכר את התקופה של החיזורים, של הפגישות, תקופה של לפני החתונה, של האירוסים. מי שעבר את זה כבר, ומי שלא עבר, אז נאחל לו שזה יהיה ככה. אבל יש שם אהבה מיוחדת בין איש לאישה, בין גבר לנערה, לבחורה. אני משתמש בדוגמה הזאת כי הרמב"ם משתמש בדוגמה הזאת, תכף אנחנו נראה את זה בפנים, כן? וגם שלמה המלך משתמש בדוגמה הזאת. כל שיר השירים מדמה, ממשיל את אהבת השם לאהבת נשים. לא במובן הגס של הדובה חס וחלילה, אלא לאהבת אישה אהובה, כן? אם תחשבו על זה, בהתחלה שנפגשים, אז הפגישות תלויות במה עושים, מה מדברים, נכון? על מה מדברים, היה שיחה מעניינת, לא הייתה מעניינת, אם עשו משהו מעניין, לא עשו משהו מעניין. אבל כשיש את הנדבקים, יש את האהבה הזאת בלב, זה לא משנה מה תעשו ביחד. אין איזה שום משהו, לא משנה מה תדברו, אפילו תשתקו ביחד. עצם זה שאתה בא לבחורה, שאתה כל כך אוהב אותה, כן? זה הכל. מי שזוכר את ההרגשה הזאת, או מי שנמצא באהבה הזאת, במקום הזה, וצריך להיות במקום הזה גם בתור מבוגרים עם האישה, צריך לבנות את זה, לא צריך לזרוק את זה לפח, את המקום הזה, זה מקום מאוד חשוב, שכל הלב שלך מלא באהבה, בעצם היותך עם אשתך, עם הארוסה שלך, כל הלב שלך ממלא אותך, אתה לא יודע שום דבר, לא מכיר את אף אחד. כל הזמן, אתה הולך לעבודה, אתה נוסע באוטו, כל הזמן הראש שלך בבחורה, לא התאהבתם אף פעם במישהי? לא קרה לכם דבר כזה? כן? זה. ככה צריך לאהוב את השם. לאהוב את השם, הכוונה לאהוב את הטוב, את העולם, את החיים. מה זה לאהוב את השם? זה לאהוב את החיים. את החיים השלמים, המלאים, שהכל טוב, והכל מתוקן, והכל מסודר כמו שצריך, הכל זורם לטובה. זה נקרא אהבת השם. אנחנו רוצים להגיע למקום הזה. אז תשאלו אותי עוד פעם, איך עושים את זה? קודם כל צריך להבין את זה. שרוצים להגיע למקום הזה, וההרגשה הזאת, אם אתם זוכרים את ההרגשה הזאת, מה זה לאהוב בחורה? זה הרגשה של שמחה, מלאות, שאתה אדם הכי טוב בעולם בעצם. זה ממלא אותך. אין דבר יותר טוב מזה, אין עונג יותר גדול מזה, וזה מפעיל אותך, אחר כך כמובן, מפעיל אותך לכיוונים טובים. איזה כיף להיפגש עם אדם אוהב, לעומת אדם שכל הזמן מקפיד עליך, ומסתכל עליך או מגבוה, או עם רשימת מקולת, איך שאתה נראה ואיך אתה מתפקד. אתם אוהבים את זה? אוהבים את הבוסים האלה שמסתכל לך לבוקר, איך הגעת ואיך אתה מתפקד כל הזמן? עם עיניים כאלה של נץ? ואיך זה לעבוד אצל בוס שאוהב אותך ומעריך אותך? איזה כוחות יש לך, נכון? אז האהבה הזאת, היא מפעילה אותך אחר כך, מפעילה אותך בצורה נכונה וטובה. היא מוציאה לכוח את כל הכוחות נפש שלך והכישרונות שלך. זה מוציא החוצה, את הכל. אתה אדם טוב, אתה נהפך לאדם טוב. צריכים להיות הורים כאלה, בעלים כאלה, נשים כאלה, עובדים כאלה, בוסים כאלה, מפקדים כאלה, אנשים שהאהבה זורמת. זה לא אומר שאתה לא שם גבולות אחר כך. אבל הגבולות האלה באות מתוך אהבה, זה התשתית היסודית של הנפש הבריאה. אנחנו צריכים לשאוף לזה. כן.
בתיכון הרחיר, ומה זה לעשות טובה לכל אדם? גם לגוי, אז סותר את בתיכונת.
גם לגוי, איפה שמותר ואיפה שצריך. אחר כך באה הלכה. ומפרט את כל העסק, את כל ההלכה, כל השולחן ערוך, כל הרמב״ם, מפרט את האהבה הזאת, איך היא באה לביטוי. לפעמים גוי אתה צריך להילחם איתו, גוי עם רשעים, אתה צריך להילחם, להרוג אותם. זה חלק מהאהבה הזאת, כי מי שאוהב את העולם, הוא לא מוכן שיהיו רשעים שיהרסו את העולם. זה כבר פירוט. אנחנו קודם כל מדברים על התשתית. זה לא סותר. איך עושים את זה? זה צריך בשביל זה, אנחנו רוצים לעבוד על זה. שבאמת אתה לא תהרוג גוי מתוך שנאה, אלא מתוך שנאת הרע. זה נהיה לבד, כשאתה תלמד את הדברים האלה, זה לבד נהיה החלוקה הזאת, והפירוד הזה. המצב הזה שאתה או שונא או אוהב, זה מידה ילדותית, של ילד שהוא לא מסוגל לחיות חיים מורכבים, לא מסוגל להרגיש רגשות מורכבות. כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שבתשעה באב אתה צריך להיות שמח שאתה מצטער. תגיד, אתה שמח או שאתה מצטער? לא, אני שמח שאני מסוגל להצטער על חורבן בית המקדש, שהיה לפני 2000 שנה, שאני מבין את כל המשמעות של זה. ברוך השם שאני מצטער על דברים כאלה, סימן שאני אדם טוב שאני מצטער על דבר כזה. כי אדם שהוא אדם לא מחפש את הטוב בחיים, אז הוא לא אכפת לו מבית המקדש, זה רק קוץ בעיניו בית המקדש. מה הוא צריך בית המקדש? שמה שיגידו לו להיות אדם טוב, בשביל להפסיק לחמוס, להפסיק לזלול, זה כמו קוץ, כמו סדין אדום, הוא לא רוצה. אבל אדם שמצטער על בית המקדש, הוא אדם טוב, הוא אדם שלם, צריך לשמוח על זה שהוא מצטער על חורבן בית המקדש. אז אנחנו צריכים לדעת להכיל הרגשות מורכבות, סותרות אחת השנייה, ולעשות את ההפרדה הזאת. זה נעשה עם ההתבגרות שלנו. אנחנו מתבגרים, יש אדם בן 70, הוא ילד. כי הוא לא בנה את האישיות שלו כמו שצריך, עם השנים. או שאתה מברך ברכת שהחיינו, בן שמברך ברכת שהחיינו, יחד עם ברכת ברוך דיין האמת. נכון, יש דבר כזה? זה תשובה. למה? בוא נה, אבא שלך מת, מה קרה לך? מה, אתה מברך שחיינו? אם יש לו שותפים, אם הוא לבד. אם הוא לבד, אז לא הטוב. אז איך הוא מברך ברכה כזאת? אבא שלך מת, מה אתה? אתה בסדר? אתה מברך שחיינו עכשיו? כן, אני בסדר גמור. מברך דיין האמת על החיסרון, ומברך על הירושה של 10-15 מיליון שקל שאתה מקבל בירושה. מברך שחיינו, למה זה לא? אתם כולכם מחייכים. סימן שזה, אתם כבר רק שומעים את זה, אתם שמחים. זה עוד לא נכנס לכיס שלכם, אתם כבר שמחים. נו, אז מה, אז הברכות באות לבטא את הרגשות, לתת להם מקום נכון, להעלות את הרגשות האלה למקום הנכון. ריבונו של עולם נתן, ריבונו של עולם לקח. יש פה ברכה של קדוש ברוך הוא נתן, קדוש ברוך הוא לקח. לקח, נתן. לתעל את הרגשות האלה למקום הנכון. ולא לאגו שלך. זה, אז אנחנו קצת נדבר על זה. נדבר על זה קצת פה. אם יישאר לנו זמן, נדבר על זה. זו שאלה טובה. אבל אתה יודע, יש על זה בדיחה. אתה מכיר כבר את הבדיחה? יש על זה בדיחה ידועה, כן? אולי קודם נספר את הבדיחה. אתה יודע, ברוסיה החליטו, כשהקומוניזם עלה, החליטו ברוסיה שאנחנו לא מדברים פה על אלוקים. אין דבר כזה אלוקים. זה, אנחנו נוציא את זה מהלקסיקון ומההוויה של התושבים. אין אלוקים. אלא מה? שהחכמים שלהם אמרו שאתה לא יכול ללמד את זה מהגן, מההתחלה, כי ילד הוא ילד מאמין. מתחילת דרכו הוא ילד מאמין. אתה לא יכול לקחת לו את זה. אחר כך הוא מתבגר, בסביבות גיל 6-7, אתה יכול להתחיל לדבר על זה ולטפטף. אז התוכנית, תוכנית חומש, אתה מכיר את זה, כן? תוכנית חומש, זה מכיתה א'. אז המורה בא לכיתה ושיעור ראשון, נותן מכה על השולחן. ילדים, מה זה? אתם אומרים, שולחן. אתם רואים את השולחן? כן. יש שולחן. אחר כך הוא דופק על הלוח. ילדים, מה זה? אתם אומרים, לוח. אתם רואים את הלוח? יש לוח. וכן הלאה, לחלון, מראה את החלון. אתם רואים את החלון? יש חלון. אתם רואים את אלוהים? לא. אין אלוהים. אז ילד אחד שאל, המורה, גם אני יכול לשאול שאלה? כנראה ילד יהודי. ילדים, אתם רואים את השכל של המורה? אתם אומרים, לא, אין למורה שכל. למה אני אומר את זה? כי כשאנחנו מדברים על המימד הזה של אלוהים, כן, אנחנו צריכים לזרוק את המשקל ואת המטר. אנחנו צריכים להיכנס לפרמטרים אחרים לגמרי. ואנחנו נדבר על זה. וזה באמת לא פשוט. כלומר, ככל שאנחנו יותר רוחניים, זה אפשרי יותר, וככל שאנחנו יותר חומריים, זה באמת קשה יותר. טוב, איפה היינו? יפה. אז קודם כל, זו תשובה, קצת תשובה, שאנחנו צריכים לפעול, כמו שאמרנו, עם פרמטרים אחרים. פרמטרים של רגש, זה כבר שכל אחר. שכל רגשי, כן? זה כבר משהו אחר, זה לא משהו מדיד. נכון? ויש עוד, כמובן. יותר מרגש אפילו. יש רגש, יש דמיון, יש אמונה. אמונה זה לא כמו שאנשים חושבים, אמונה זה משהו שכולל את כל האישיות של הבן אדם. טוב, אז בואו נקפוץ באמת לשאלה הזאת, נקפוץ ואחר כך אם יהיה לנו זמן נעבור גם למספר 1 ו-2. כן. כן, אז אני נתתי תשובה לשאלה הזאת, זו שאלה טובה. אמרנו שעל גבי, אמרנו אהבה לכל זה תשתית. זה תחתית הסולם, אתה צריך להתחיל לטפס בסולם. כן, זה התשתית שהסולם עומד עליו. אחר כך יש גבורה, גבורה זה לעשות גבולות. כמה לאהוב, איך לאהוב, מתי כן, מתי לא. אבל קודם כל זה משהו כזה כללי. וצריך להגיע למקום הזה, ועל גבי זה להתחיל לעשות חשבונות. מה שאתה אומר, יש אנשים שאתה צריך להיזהר מהם, ודאי. ויש מקומות שזה פוגע בך, נכון? אתה צודק ב-100%, אבל אנחנו עוד לא שם. בסדר? זה רק בתור תשתית נפשית. בסדר? אמרנו את זה כמה פעמים. בואו נראה את הרמב״ם. קודם כל, בקצרה, מקור מספר 3, אני נתתי דוגמה מאהבת בחורה, אז שלא יאשימו אותי בדיבורים גסים במכון מאיר, איזה דוגמאות אתה נותן, כן? אני צוחק כמובן, כן? אז בוא נראה את הרמב״ם הזה, שגם הרמב״ם עושה את זה, וגם שלמה המלך עושה את זה, אז אני, לפחות יש לי תנא מסייע, כן? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק י', פסקה ג', סעיף ג', וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיואב את השם אהבה גדולה, גדולה, אתם שמעתם? לא אהבה, גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בתמיד, כאילו חולה חולי אהבה. כל הזמן הוא חושב על השם. זאת אומרת, חושב על השם כמובן זה לא שזה הוא מחוץ לעבודה, בעבודה, כשהוא עושה את העבודה, כפי שהשם רוצה, אז זה אומר שהוא אוהב אותו. זה לא שהוא כל הזמן, אתם יודעים, אדם שאוהב באמת בחורה, אז הוא מוסך, נכון? הוא עושה שטויות על המחשב, עושה שטויות בעבודה, כי הראש שלו במקום אחר. אבל לאהוב את השם, זה לאהוב גם את מה שאתה עושה באותו רגע, לעשות כמו שהשם רוצה. אבל זה ככה בסוגריים. כאילו חולה חולי אהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה. והוא שוגה בתמיד. כל הזמן הראש שלו נמצא בו. בן בשבטו. בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושוטה, הוא לא יכול להירדם בלילה בגלל אהבה. יתר מזה, תהיה אהבת השם בלב, בלב אוהביו, שוגים בתמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך. זה גם כן מקום שאני נצטרך לעמוד עליו בהמשך, כי יש פה רמז מאוד גדול, כי הרבה פעמים אומרים, טוב, איך עושים את זה? יש פה רמז גדול איך עושים את זה, אבל בוא נשים את זה בצד, נדבר על זה בפעם אחרת או בהמשך. והוא ששלמה אמר דרך משל, הרמב״ם מביא ראיה לדבריו, שיר השירים, שיר השירים, כי חולת אהבה אני. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. שלמה השתמש באהבת אישה, כן? בשביל להמשיל לך, מהו הקשר שתרגיש, שתרגיש, לא רק שתבין, שתרגיש מהו הקשר הרצוי בינך לבין ריבונו של עולם, בינך לבין הטוב, בינך לבין החיים, כן, אני אומר. עכשיו, סעיף מספר 4, זה גם כן רמב"ם הלכות יסודי התורה. זה קצת תשובה בשבילך, ידידיה. ואני, כשאני לומד את זה, אני אומר כמה חשוב ללמוד רמב״ם. כי באמת, בסופו של דבר, יש ברמב״ם את הכל. אנחנו פשוט, כשקוראים את זה, זה בהתחלה, זה נראה קצת יבש כזה, הלכות. אבל באמת, מי שלומד קצת יותר פנימיות התורה, ואמונה, ומוסר בצורה עמוקה, רואה שזה הכל נמצא ברמב״ם. הרמב״ם זה יסוד נפלא. רוצה להגיד משהו? אני נדמה לי שאתה מצביע. בסדר גמור. רמב"ם הלכות יסודי התורה ב' ב'. שם יש מצווה שם לאהוב את השם. ועכשיו הוא מסביר האח. והאח היא הדרך לאהבתו ויראתו. כלומר, מהי הדרך? איך אני לוקח את מה שלמדנו עכשיו? שצריך לאהוב את השם. מהי הדרך, המסלול, להגיע לשם? הרי כל בן אדם נורמלי, שהוא שם לעצמו יעדים,
נכון?
שם את היעד, רואה את היעד מול הפרצוף שלו, ככה צריך להיות, עם פרטי פרטים של היעד, גם המסילת ישרים ככה בנוי, ועכשיו הוא בונה מסלול. איך הוא מגיע, נכון? מהתחתית של הסולם, איפה שהוא נמצא עכשיו, נכון? או איפה שהוא נמצא בסולם כרגע, ומתחיל לבנות שלבים, 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 בשביל להגיע ליעד. ככה עושה אדם שמנהל את החיים שלו כמו שצריך, בצורה נכונה. הוא לא חי על בערך ככה. אה? מה עם הווייז? אה?
נו.
כן. אבל הוא מתכנן לך את הדרך. אבל אני צריכים להיות לנו ווייז פה בפנים, שמתכנן את הדרך. איך מגיעים? דרך זה לוקח זמן, מאמץ. אז מה? מי ביקש ממך להגיע ליד? ביקשו ממך, הדרך היא חלק מהיד. איך אתה עושה את הדרך? למדנו את זה גם פעם. על העץ פרי עושה פרי. הארץ הוציאה עץ עושה פרי. היה שיעור על זה פעם, זה גם כן מופיע באורות התשובה. ואומר הרמב״ם, ואחי הדרך, הדגש פה על הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו של ריבונו של עולם, יש לנו פה עוד רמז גדול, לומדים צריך גם להתבונן. לא צריך להספיק פסקאות ברמב״ם, לא צריך להספיק דפי גמרא, לא צריך להספיק לגמור את כל כתבי הרב קוק ולא את כל כתבי רבי נחמן. אתה לומד, תתבונן במה שאתה לומד. תחשוב על זה, תעכל את זה. אני סיפרתי לכם כמה פעמים, שאני נוסע ברכב, יש לי שיעורים של הרב ארז דורון. זה שיעורים שלי כבר שנים, אולי יותר מ-10 שנים, אני חושב, שומע אותו. כל יום, 3/4 שעה לפה ו3/4 שעה חזרה, לפעמים זה שעתיים, תלוי בפקקים. אני שומע, אז יש לי את הדיסק שלו, וכל פעם זה מתחדש, הדיסקים. שומע את הרב ארז דורון. עכשיו, מי שגר באופרה, בדרך כלל במקומות האלו, תמיד לוקח גם טרמפיסטים. הטרמפיסטים גם שומעים. ואני מדי פעם עוצר. הם אומרים, למה אתה עוצר? אנחנו באמצע המתח. כן? אני אומר להם, אני עוצר מכיוון שאני חושב על מה ששמעתי. שמעתי משהו, זה נגע בי, זה דיבר אליי. אני מתחיל לגלגל את זה בראש. מה אני עושה עם זה? איפה זה עומד אצלי? מעכל את זה, כן? זה חייבים, חלק מהלימוד חייב להיות התבוננות. ולא ריצה מטורפת. יש לימוד בקיאות, אני לא נגד, לא אני, אנחנו לא נגד לימוד בקיאות. זה חשוב מאוד בקיאות. אבל יש לימוד של בקיאות, יש לימוד שאתה צריך גם להתבונן במה שאתה לומד. אז הרבה אומר לנו פה, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו של הקדוש ברוך הוא הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. תסתכלו סתם על גוף האדם. אני לא מדבר עכשיו על זבוב או על יתוש, שזה משהו נפלא, איך שהוא חי, איך כל המערכות שלו מתפקדים. בואו נסתכל על, קודם כל על הגוף שלנו. בואו נסתכל איך הגוף שלנו מתפקד בצורה נפלאה, כשאתה מתבונן בזה ורואה את זה. אז אתה מבין. אדם שיש לו למשל, אחד הדוגמאות, יש לך עצירות, כן? או שאדם שכואב לו, כן? שכואב לו בזמן שהוא הולך לשירותים, וזה הגמרא שם שהבאנו קודם על רבי, מספרת שם סיפור כזה, שהוא היה יושב בשירותים, שהיה כואב לו. היה כואב לו, היה צועק. והסייס, האחראי על הסוסים שלו, היה בדיוק נותן אוכל לסוסים שם כדי שהם יצלו, היו שם כנראה הרבה סוסים, ועשו רעש גדול מאוד הסוסים האלה, כדי שלא ישמעו את הצעקות שלו. ואף על פי כן היו שומעים את הצעקות שלו. כן? אז אם אדם מתבונן על, 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 על גוף האדם שלו, איזה פלאי פלאים שם, שלא נדבר על הקשר בין השמה לגוף, כן? מיד, רגע, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע את השם הגדול. צריך התבוננות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. כן, תגיד מה שרצית?
לא, בשריך זה לא...
כן, 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 כן. מצוין. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. שחכמים עשו לנו כבר את העבודה הזאת. כי כי התפילה, שאנחנו לא דיברנו עליה, התפילה היא אחד הכלים החשובים לאיך לעשות את הדברים האלה ואיך להפוך את כל מה שאנחנו מבינים, איך להפוך אותם לחלק מאיתנו. זה התפילה, זה גאוני התפילה הזאת. הבעיה שאנחנו הולכים לתפילה, ממהרים להספיק, צריכים להגיע לשיעור במכון מאיר. עושים וי, אבל זה לא ככה. צריך להתבונן בתפילה. כל אחד לפי יכולתו. אם זה קשה לך כל השעה הזאת או חצי שעה, אז חלק ממנה, אבל צריך להתבונן. חזל עשו לנו את העבודה הזאת. אמרתי את זה כבר כמה פעמים. אתה מברך בבוקר ברכות, כן? פוקח עיוורים. שים סרט עליך בבוקר, או בערב שאתה בא, שים סרט על העיניים שלך, ותסתובב בבית שעה. שעה תסתובב, תנסה לתפקד. אם לא תברך מחר בבוקר בדבקות, ברוך, ברוך השם, שהוא פוקח עיוורים. תשים סרט על הרגליים שלך, תקשור אותם. ותהיה שעה בבית עם רגליים קשורות. אתה צריך ללכת לשירותים, רוצה ללכת לקוס מים, רוצה... אתה קשור. שעה אחת. בבוקר אתה תגיד, בדבקות, ברוך, עושה מצעדי גבר, כן? וכן על זה הדרך. אז חזל עשו לנו את זה כבר. הברכות האלה מכניסות אותך למקום הזה. גם פסוקי דזמרה, מי שמתבונן בהם ולא אומר אותם מהר להספיק להגיד את הפסוק הראשון והאחרון, מתבונן בפסוקים האלה, לומד אותם. את הפסוקים האלה, כשהוא אומר אותם, זה, דיברנו על זה, אני חושב, פעם שעברה, אבל חשוב להגיד את הנושא הזה, חשוב להגיד את זה, שיש מעלה גדולה לאמירת תהילים, נכון? אמירת תהילים. לא כתוב להתפלל תהילים, לא ללמוד תהילים, אמירת תהילים. מה זה אמירת תהילים? אני מסתכל על השעון כל הזמן, שלא נגיע לשום מקום. אני לא... כן. מה זה אמירת תהילים? אמירת תהילים זה מצב שאתה אומר את התהילים, והמצב המתוקן, שאתה אומר את התהילים, המילים שגורות לך, אתה לא מתאמץ, שום טיפת אנרגיה, אתה לא לוקח לך מהאישיות שלך על פיצוח המילים. אתה מכיר אותם, כי למדת את זה כבר, אמרת, יש לך גרסה בתהילים. אתה אומר את זה, ואתה לא משקיע שום אנרגיה, לא במילים, בקריאת המילה, נכון? ולא בפיסוק שלה, כי יש לך גם את המנגינה של התהילים, כמו שהספרדים יש להם מנגינה, לתהילים גם אשכנזים יש להם איזה מנגינה. זה שגור לך על הפה, כן? וגם עבדת על הבנת המילים בפשטות. אתה לא משקיע זמן בלהבין את המילים תוך כדי קריאה, אלא השקעת בזה זמן לפני כן. הפירוש של המילים הוא קופץ לך אוטומטית לראש, ואתה עסוק רק בדבר אחד, בלהרגיש את המילים. המילים האלה הן חזקות מאוד, הן ברוח הקודש, הן בדיוק חוצבות לך את הלב בדיוק במצבים שאתה מתמודד איתם. ומחזקים אותך ומעודדים אותך. זה עבודה שצריך לעשות אותה, כן? זה נקרא אמירת תהילים. ואת הפסוקי דזמרה, ככה צריך להגיד, שעבדת על זה לפני כן. זה לוקח שנים, אז מה? לאט לאט. בשביל להגיע למקום הזה, אז יש אמירת תהילים בהתחלה שאומרים להגיד אפילו לא להבין, כי זה לאט לאט בונה את הגרסה שלך. אתה אומר תהילים, הפסוקים נהיים שגורים לך. עד שאתה מגיע למקום הזה שדיברתי הרגע, שאתה לא משקיע שום אנרגיות. חוץ מאשר, הרגע שלך פתוח להרגיש את המילים, אפילו לא להבין אותם, כי אתה מבין אותם. זה נפלא, אני רואה את החיוך שלך שם, נכון? אני עשיתי את זה לפני כמה ימים, פעם ראשונה בחיים שלי. כי זה מאוד מפריע לי שאני לא... המילים לא מדברים אליי מספיק בתפילה, אז אני מרגיש שאני סתם בזבז את הזמן. ואין לך זמן עכשיו לשבת שעה שלמה על התפילה, זה חונק אותך בעינינו, זאת מדרגה גבוהה, שעה שלמה להתפלל, כן? אני רוצה להגיד את המילים ברצף, ושהם ידברו אליי, המילים. ושאני אצא אדם טוב, רך מהתפילה, זה המטרה של התפילה, דיברנו על זה אז באוכל, בנושא האוכל, שאתה יוצא בבוקר אחרי התפילה, אתה יוצא רך, עם רצון טוב, זה מה שצריך, משם אתה צריך לצאת, כך אתה צריך לצאת מהתפילה, כן? עשיתי את זה לפני כמה ימים, השבוע, כי שמעתי שיעור של הרב ארז דורון על זה. ואמרתי, קודם כל נתחיל עם הפסוקים של עם הפסוקים של, של התפילה. מה אני אתחיל עכשיו לקרוא את תהילים וזה? אמרתי לכם, אני בעל תשובה, זה לא, אצלי זה לא מנגן. כן? אני לא, לא יודע. נתחיל עם, עם הפסוקים של התפילה, עם הפסוקים של, של התהילים של התפילה נתחיל. אחר כך השתכנעתי להתחיל עם התיקון הכללי. כי התיקון הכללי הוא, הוא משהו מיוחד במינו, זה שם יש 10 מיני תהילים, שהתהילים האלה זה 10 מנגינות. זה 10 מנגינות של הנפש, שהנפש מנגנת. כשאתה אומר את התהילים האלה המיוחדים, אתם יודעים, יש תהילים שמתחילים מזמור לדוד, מכתם לדוד, זה לא סתם. זה מנגינות מיוחדות של הנפש. הנפש שלנו מנגנת. מה זאת אומרת מנגן? האישיות שלנו היא מנגנת. כי יש הרמוניה שם בפנים. כן? לפעמים אנחנו מפירים אותה. והניגונים האלה מסדרים את, את ההרמוניה הזאת בפנים. יש לזה ניגון פנימי, וזה ניגון גם תודעתי, שאתה, כמו שאמרנו, שאתה מבין את המילים. ולקחתי פסוק אחד הראשון מהתיקון הכללי. פסוק אחד, ישבתי עליו, קראתי אותו כמה פעמים עד שזה יהיה שגור לי. ואחר כך לקחתי פירוש יסוד מלכות, שהוא מבאר את הפשט של המילים, וחזרתי על זה כמה פעמים, על הפסוק הראשון, כמה פעמים עד שהרגשתי שאני אומר את הפסוק הזה, ואני לא מתאמץ להבין אותו, ואל תשאלו אותי אם אני זוכר את הפסוק, לא זוכר עכשיו, עד שלא, עד שהבנתי את הפסוק, כלומר עד שהתחלתי להרגיש את הפסוק, לא להבין אותו, הבנתי אותו כבר, רק להרגיש אותו. והתחלתי ממש לבכות, באמת לבכות ממש מהתרגשות, איך השם עוטף אותי ומחזק אותי, ואיזה כיף לי שהוא אבא שלי. ממש, אני מדבר ברצינות. אתה בן אדם אחר. אתה פשוט בן אדם אחר. אתה יוצא לעבודת יומך עם ההרגשה הזאת, זה משהו אחר לגמרי. זה הכל טוב. הכל טוב. לא חשוב מה שיקרה באותו יום, זה הכל טוב. אז התפילה היא כלי נפלא שאנחנו מפספסים אותו. ממש מפספסים אותו. עושים וי, נכון? גם אני אותו דבר. לא, אני לא מדבר אליכם, מדבר אליי עכשיו. אנחנו זה, חייבים לעצור פה. אולי נראה את זה פעם בה, לא יודע, נחשוב איך נעשה את זה. אולי בהזדמנות אחרת. רגע, רגע, דקה. חבר יקר, שנייה. כן, אני חושב שנצטרך לדבר על זה באיזשהו שלב, נראה איך נעשה את זה בדיוק. אני מבקש ברשותכם שנעצור את השיעור, בסדר? אנחנו סיימנו להיום לפי השעון כרגע.